רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. האינטרנט הוא גן עדן לאנשים סקרנים. ביוטיוב למשל אפשר למצוא הדרכות על כל נושא שבעולם, מאינסטלציה ועד בינה מלאכותית. קמפוס, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, לוקח את זה צעד אחד קדימה. בקמפוס תמצאו מגוון של קורסים מבית האוניברסיטאות המובילות בישראל, ממבוא לאנרגיה מתחדשת והיסטוריה של ישראל המודרנית, ועד אגדת הגולם והכנה לשוק העבודה לבני 60 פלוס. כל קורס הוא לא רק סרטון, אלא חוויה לימודית שלמה שכוללת שאלונים אינטראקטיביים, ביקורים וירטואליים במעבדות מחקר, תרגולים מונחים, מילוני מונחים ורשימת ספרות מומלצת, ואפילו תמלולים שמלווים את ההרצאות בעברית ובערבית. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
שלום יובל.
היי דן.
ב-1 בפברואר, ב-1:30 בצהריים, בסרונה, נקיים הקלטת פרק של עושים רפואה מול קהל.
שזה אתם.
במסגרת אירוע שנתי להתרמת שיער לפאות. לחולות סרטן.
אז מי שיש לו שיער מעל 30 סנטימטר ומעוניין או מעוניינת לתרום, מוזמנים להגיע.
שישי, 1 בפברואר, 1:30 בצהריים, סרונה. מוזמנים למפגש מאזינים והקלטת פרק לייב של עושים רפואה.
מעולה.
תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בסרונה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
בגיל 22, כשקסיוס קליי ניגש לקרב הראשון שלו שבו טען לכתר אלוף העולם נגד סוני ליסטון במיאמי, הוא כבר היה מתאגרף עם שם גדול, אבל בעיקר עם פה גדול. אוקיי, הוא זכה במדליית זהב אולימפית שכידוע באיגרוף היא לא ממש נחשבת, היא לא חלק מהאיגרוף המקצועני אלא חובבני, בטח בימים ההם. הוא היה עוד בלתי מנוצח, אמנם המאזן שלו היה 19-0, והוא ניצח יריבים כמו ארצ'י מור הזקן והנרי קופר, הפטיש הבריטי באצטדיון ומבלי בלונדון. אגב, הבריטים מאז משוגעים על מוחמד עלי, החיים שקסיוס קליי הצעיר עשה שם בלונדון, הוא אפילו פגש את הביטלס. עד היום יש לאנשים זיכרונות מהמסע הזה, זה אולי שווה פרק נפרד. בכל אופן, מול המקצוענים ממש באמריקה, לא ממש ספרו אותו, למרות המאזן הנקי מהפסדים. לקלי יש ביטחון עצמי של מיליון דולר, אבל אומץ ב10 סנט, אמר עליו ג'ו לואיס, הגיבור, אלוף העולם לשעבר. הוא לא מסוגל להנחית אגרוף, הייתי גומר אותו, הייתי מעניש לו את הגוף. הפה שלו היה נסגר ונחשק בגלל הכאב והדמעות היו זולגות לו מהעיניים. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, ואנחנו עם חלק ב' של הפודקאסט, עלייתו לגדולה של קסיוס קליי, הוא מוחמד עלי. קודם כל, אם פספסתם את הפרק הראשון, אז כדאי מאוד שתעשו עכשיו פאוז. אני ממליץ לכם לחזור קודם ולהזין לפרק הראשון, ואז אני בטוח שתרצו לחזור. חבר הכנסת אופר שלח, מומחה גדול לקריירה של עלי, ואיש שכיף לשמוע אותו מדבר בכל נושא, התראיין לפרקים האלה, מיד תשמעו גם הרבה את הקול שלו ואת התובנות המרתקות שלו. כדי להחזיק את חגורת אלוף העולם, עלי היה צריך לנצח מתאגרף קשוח ומפחיד מהזן הישן, סוני ליסטון. סוני ליסטון נולד בארקנסו, אגב אף אחד לא יודע בדיוק מתי, לחיים קשים של מחסור. בילדותו הוא מכר פקנים והסתובב בין עבודות מזדמנות. הוא אהב להרביץ והוא הצטרף לכנופיות. פעם אחת הוא נתפס על שוד מזוין ונשלח 5 שנים לכלא. הוא לא התלונן על התקופה מאחורי הסורגים, הגישו לי תערוכות בזמן, הוא אמר. כשיצא מהכלא הוא היה כל כך חזק ונשאב מיד לתוך קריירה כמתאגרף מקצוען. המאפיה שמה עליו את היד מוקדם, כמו שקרה הרבה פעמים עם מתאגרפים. היא מימנה אותו וכמובן גם ניצלה אותו. הוא לא הבין כלום בכסף וגם לא ממש ניסה להתעניין. הוא אהב להרביץ. את קסיוס קליי ליסטון לא אהב מהשנייה הראשונה. אני אסתום לו את הפה, הוא הבטיח. ולקסיוס בן ה-22 היה חתיכת פה. מהרגע שהקרב הזה נקבע, הוא צעק לכל מי שרוצה לשמוע שהוא הולך לנצח את ליסטון ולהיות אלוף העולם. אז התקשורת האמריקאית גילתה בפעם הראשונה כמה קסיוס קליי הוא אשף יחסי ציבור ואיזו לשון חלקה יש לו. אבל זו לא הייתה רק הלשון והמטרה לא הייתה רק למכור כרטיסים. קסיוס הבין שליסטון פגיע מנטלית. הוא יוצא מדעתו מהטרשטוקינג הזה ולכן קסיוס רק הלך והגביר ווליום והליב אותו יותר ויותר ככל שהקרב התקרב. הוא קרא לו שוב ושוב דוב גדול ומכוער. הוא אמר שאחרי שהוא ינצח אותו, הוא יעביר את ליסטון לגן החיות. ליסטון עזב את פילדלפיה וחי באותה תקופה בדנבר, אז עלי הגיע עד לשם כדי לשגע אותו. הוא נסע באוטובוס שקנה ובו כל הצוות שלו וחברים, וירד לדפוק על הדלת של ליסטון בשעה 3 לפנות בוקר. הוא גם הזמין מראש את כל העיתונאים והצלמים כדי לתעד את המחזה. קליי צעק לו מחוץ לדלת, בוא תרד, אני אגמור אותך עכשיו. ליסטון פקח את העיניים וחשב שהוא חולם. העיתונאים היו בטוחים שהגימיקים האלה של קליי הסתיימו רע מאוד מבחינתו. ליסטון ינצח אותו בקלות. קסיוס קליי מדבר הרבה, אבל פשוט אין לו את הכוח הדרוש. הוא רזה מליסטון, הוא חלש מליסטון, ואין לו מושג מה זה לחטוף מכות כאלה. ליסטון יחסל אותו. 43 מתוך 46 עיתונאים באולם במיאמי הימרו שליסטון ינצח בנוקאוט. המאזן שלו לפני הקרב היה 35 ניצחונות מול הפסד אחד. כשהיה לבד עם הצוות שלו לפני הקרב, קסיוס קליי מת מפחד. הוא הבין שזאת ההזדמנות האחת שהוא חייב לקחת, אבל גם הוא עמוק בפנים לא היה בטוח שיש לו את מה שדרוש. הוא קיווה שהלוחמה הפסיכולוגית הזאת, אולי שההכנה הלקויה של ליסטון שכבר היה אז עייף וכבד, ייתנו לו סיכוי. ליסטון רק רוצה להרוג אותי, הוא חשב, הוא לא התכונן לקרב אגרוף אמיתי. הטקטיקה של קליי הייתה גם בזירה לשגע את ליסטון מהרגע הראשון.
From Denver, Colorado, Sonny Liston. Liston. From Louisville, Kentucky, Muhammad Ali.
דבר אחד היה בטוח, ליסטון היה חזק יותר, אבל קליי היה מהיר ממנו בהרבה. ליסטון כבר התאגרף מול מתאגרפים זריזים, אבל בחיים לא נתקל בדבר כזה, ברגליים זריזות כמו אלה של קסיוס קליי. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה הוא ריחף כפרפר, והקץ כדבורה.
Did you see the punch? Did you see it? Cutcott has gotten information that Liston was down for a count of 10 and more.
לפי התוכנית, קסיוס קליי פתח בסערה, הוא לא הפסיק לזוז וליסטון נראה כבד. ליסטון ניסה לפגוע בו, החכתי את רוב המכות ואיבד המון אנרגיה. אתם יודעים איך זה באגרוף, המכות שאתה מחתים מעיפות אותך ולפעמים גם שוברות אותך מנטלית, לא פחות מאלה שאתה מקבל. איך אמר עלי? His hands can't hit what his eyes can't see. בסיבוב השני, קליי הצליח להכניס כמה ג'בים קטנים וערמומיים לתוך הפרצוף של ליסטון. ואז מתחת לעין של ליסטון הופיע חתך והדם התחיל לנזול. הלחיה עם הבשרניות של ליסטון שתתו דם. קליי ראה כמובן את נקודת התורפה וכיוון את המכות שלו בדיוק לשם. הקרב התפתח לקלאסיקה. גם קליי חטף המון, אבל בסיבוב השישי הוא הצליח להכניס 8 מכות רצופות לפנים של ליסטון. התדהמה הייתה איך ליסטון לא נופל. הפנים שלו כבר הפכו לעיסה מדממת. עד שבסיום הסיבוב השישי הוא ירק את מגן השיניים ואמר לצוות שלו, That's it. הוא פרש לפני הסיבוב השביעי. קסיוס קליי ג'וניור, שמחר יודיע לעולם על המרתו לאסלאם, הוא אלוף העולם מחדש.
Something has happened in Liston's corner, they're not going on, and Cassius Clay has won after 6 rounds, and there's the champion, the ex-champion, sitting despondently in his corner.
אני מלך העולם, זיעזעתי את העולם, I'm the king of the world, I shook up the world, הוא צעק בזירה שוב ושוב, משפטים שיהפכו לחלק מהאגדה עד עצם היום הזה. I shook up the world. תאכלו את המילים שלכם. הוא צעק לעיתונאים בחדר התקשורת.
I am the king of the world.
Hold it, hold it, hold it.
I'm pretty.
Hold it, you're not that pretty.
I'm a bad man.
Wait, wait.
I shook up the world. I shook up the world.
Joe,
I shook up the world.
Wait a minute, Cash, wait a minute.
You must listen to me.
האגרוף רואה גלים של מאגרים שמגיעים, וכמעט אתה יכול לעשות מיפוי גיאולוגי של ההגירה לאמריקה דרך המתאגרפים הגדולים. היו האיטלקים והיו הגרמנים, היו יהודים.
לגמרי.
הייתה תקופה יהודית, כמה שזה נשמע היום משונה, הייתה תקופה יהודית גדולה באגרוף.
דני מנדוזה זה אחד המתאגרפים הגדולים אי פעם, וויקטור פרץ המון המון
שם. מקס בר, יש כל מיני שמות שזה נשמע לך כמו רואה חשבון, אבל הם היו אלופים באגרוף. והדבר הזה, כמובן, זה מתחבר לתרבות האמריקאית, לתרבות האוטלו, הפיוניר, המערב הפרוע, אחד מול אחד, הדוק רב בצהרי היום, וכן הלאה והלאה. כשג'ו לואיס עשה את זה, היה משפט ידוע שהיו אומרים על ג'ו לואיס, he's a credit to his race, שאין כמעט משפט יותר גזעני מזה. כן? ועל זה היה מי שאמר, אני לא זוכר את מי זה היה, שאמר, it's a credit to his race, the human race. אבל זה היה דרך כאילו לברוח מהדבר. בפעם הראשונה שהדבר הזה מתעמת, למרות שהיו אלופים שחורים לפניו, ופלויד פטרסון, שהוא ניצח אותם, פלויד פטרסון וסוני ליסטון ואחרים, הפעם הראשונה שהדיסוננס הזה, הדבר הזה, יוצא לפרונט זה עם עלי, והמשמעות היא עצומה. שמע, אני זוכר במדינה קטנה ושכוחת אל במזרח התיכון, שלא שידרה אז קרבות איגוף, את הפלילה במנילה שידרו בארץ בקולנוע. הלכתי לראות אותו בקולנוע.
איזה כיף.
כן.
כמה זמן אחרי שהקרב היה?
חודשים, כן. זה היה בשבילנו הכל אגדות, וגם כאן, וכשהאגרוף הישראלי אף פעם לא היה להיט גדול, גם כאן הבנו והרגשנו את העוצמה של זה. הקרבות של אלי ופרייזר ואלי ופורמן היו אירוע עולמי באמת.
אז בוא נדבר משהו על אגרוף עצמו. הרי בסוף כל ספורט מתחיל מהרגליים, ואצל אלי תמיד הרגליים היו משהו מיוחד. זה שילוב גם של גנטיקה וגם של אימונים מיוחדים שהוא עשה. הוא תמיד עבד על הריקודים האלה ועל זריזות הרגליים. סוני ליסטון, שזה קרב שדיברתי עליו עכשיו הרבה, הוא קיבל סחחורת מהשנייה הראשונה שאלי נכנס לזירה.
יש אגדה שכשאלי היה צעיר, אגב, אלי ניצח באולימפיאדת רומא בחצי כבד.
כן.
הוא עוד לא היה כבד.
נכון.
יש אגדה שמספרת, אני חושב שהיא נכונה אפילו, שמספרת שכשאלי היה צעיר, הוא הגיע פעם לאימון של אינגמר יואנסון, שהיה אלוף העולם במשקל כבד, היו לו קרבות מפורסמים נגד פלויד פטרסון. ואמרו לאלי, תיכנס לזירה, אבל אסור לך לתת לו מכות, אסור לך להרביץ.
אז מה כן, רק
לברוח. ובמשך 3 דקות, יואנסון רדף אחריו, ואחרי 3 דקות יואנסון זרק את הכפפות, ואמר, קחו את הילד הזה מפה. אני לא, המהירות שלו, היכולת שלו לגרום נזק, המכה הכי מפורסמת של אלי, זה ג'אב, שזה המכה כאילו הכי קטנה באיגרוף.
הכי בייסיק.
כן, אבל כשאתה מסתכל על היריבים שלו, לאט לאט היריבים מתחילים להתנפח בפרצוף, כי הוא היה מאוד גדול, כן? הוא ידיים מאוד ארוכות, והוא עוד אלמנט של גדולה. כשאנחנו מסתכלים על ספורטאים גדולים, אתה אומר, האם הוא שינה את הספורט שלו? ואלי שינה את הספורט שלו לחלוטין.
במה תסביר?
לא היה, הספורט, אני כמובן מכליל, אבל באופן בסיסי זה היה שני אנשים גדולים עומדים ומרביצים אחד לשני.
מי מרביץ יותר חזק?
אתה יודע שפעם, לפני 100 שנה, קרב אגרוף בכלל היה שהם היו עומדים אחד מול השני, וכל אחד בתורו היה מוריד אגרוף.
והראשון שמפסיד.
והראשון שנופל, כן, מפסיד. אז והמסורת הזאת השתמרה, ולא היו רקדנים כאלה, והיו אפילו כל מיני טהרנים של אגרוף, שביניהם זה, מה זה אגרוף כל העבודת רגליים הזאת? ואלי פשוט שינה את זה לראות את אלי הצעיר עם הידיים למטה. אתה יודע, לא מחזיק אותם אפילו מול הפרצוף, במין זלזול כזה. אתה לא תיגע בי ממילא. אגב, מה שהתברר בזקנתו, שגם יש לו סנטר, מה שקוראים באיגרוף, שהוא מסוגל גם לחטוף.
יודע לחטוף.
והוא חטף הרבה. ופורמן בזהיר זה כמובן הדוגמה הכי מובהקת, אבל הדבר הזה שהוא בא והוא היה אחר. הוא היה אחר והוא היה מושלם. הוא היה...
החוכמה הזאת שאתה מדבר עליה בתוך המגרש, האסטרטגיה הזאת, הטקטיקה שהוא נקט בה בקרבות, שניצחה לו הרבה מאוד קרבות, היא מתחברת גם כמובן ללוחמה הפסיכולוגית המפורסמת שלו. זה עוד לא נגעת בחוץ לזירה, שזה היה פשוט הדבר אגדי. השחצנות הזאת, השירים שהוא חיבר, שהוא ידע לחזות מתי הוא יפיל בדיוק את היריב שלו, וברוב המקרים הוא גם היה פוגע בדיוק בסיבוב, זה קודם כל משהו שבאמת העולם לא ראה קודם. תקן אותי אם אני טוען, לא יודע אם גם מאז ראינו, עומד, לא ראינו דבר כזה, זה בטוח. הבינו מההתחלה, או שהוא בעצמו הבין שזה הכל לוחמה פסיכולוגית כדי לנצח, או שזה שוב חלק מהאישיות הבלתי נגמרת שלו, שאתה לא יודע איפה היא מסתיימת?
אני לא יודע, אתה לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, אבל זה ברור שהוא ידע שלאנשים כמו ליסטון, הוא נכנס מתחת לאור. כשהוא אומר שליסטון מכוער, לא תגיד זה, וממציא לו כינויים, כמו לכולם, הדוב, וזה, כל מיני דברים כאלה. והדבר הכי זה כמובן ג'ו פרייזר. ועוד דבר בגדולה, זה שיש לך, אתה יודע, למג'יק ג'ונסון יש את לארי ביר, לקונורס יש את מקנרו, לבורג יש את מקנרו, אתה תבחר.
כן, כן.
והיום לנדל יש את פדרר וג'וקוביץ' אפילו.
נכון.
בסוף, עלי, התמצית של עלי זה עלי פרייזר. ואלי מעליב את פרייזר בכינויים איומים, הוא קורא לו אנקל טום. כן. אין כינוי יותר נורא מזה.
בן שחורים.
כן, ופרייזר, שהוא איש גאה, ואיש שמשך את עצמו בשער, כמו הרבה מתאגרפים, כן? בשערות ראשו מהתהומות וכן הלאה, זה אלבון נורא, וזה גורם למשהו אישי ביניהם, שהוא מוציא מהם גם את הגדולה. ואלי ידע בסוף, אתה יודע, מה זה ספורט? You talk the talk and you walk the walk. זאת אומרת, הנקודה היא לא שהוא אמר שהוא יפיל אותו בסיבוב החמישי את היריב, אז הנקודה היא שהוא יפיל אותו בסיבוב החמישי, וכשאתה עושה את זה, זה באמת שלמות.
מה שמדהים בעלי שהוא עשה גם וגם.
כן.
שוב הפקקים. די, נמאס לי. נהג. היי, איתן. הנה איתן ינובסקי. הוא CTO בחברת אופטיבס, שמייעלת את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם, כדי להפוך אותה גם לחכמה וגם לבחירה מספר אחת של אנשים. בימים אלו ממש, מגייסת אופטיבס עובדים למגוון משרות. בדיוק הבן אדם לשאול אותו לגבי מצב התחבורה בארץ. אז תגיד, איתן, מה מצב התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם?
אז מצבה של התחבורה הציבורית בישראל ביחס לעולם הוא לא רע ולא הכי טוב. משתפרים ומשתפרים כדי להיות שוק יותר תחרותי. אין מספיק תחבורה ציבורית בארץ, זה בטוח, וצריך להוסיף לזה תקציבים כדי שיהיה יותר תחבורה ציבורית. ערים בעולם מוציאות מאות מיליוני ועד מיליארדי דולרים על תחבורה ציבורית, שמהווה בעצם את כמעט הכלי היחידי שלהם להתמודד עם פקקים ובעיות של זיהום אוויר. למרות החשיבות הזאת, עדיין התחבורה מתוכננת באמצעים מאוד מיושנים, להרבה מקומות באופן ידני, ולרוב עם טכנולוגיות משנות ה-80.
מהן הבעיות? מה הנושא המתמיד לא יודע?
אתגר בעצם של לתכנן איך להסיע את כל הכמות הזאת של אנשים בצורה שהיא מצד אחד עומדת בביקוש, בצורה שהיא נוחה יחסית לנושאים, ומצד שני אפקטיבית ויעילה כלכלית, תחת הרבה מאוד אילוצים ומגבלות וחוקים שרובם סביב הרמת השירות לנושא.
אז איך בעצם אופטיבס נכנסת לתמונה?
אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים על מנת לייצר תחבורה הרבה יותר יעילה לקהל הרחב. אנחנו בעצם עובדים היום עם חלק ממערכי התחבורה המורכבים בעולם, סינגפור, לוס אנג'לס, לס וגאס, לונדון וכמובן ישראל. והחזון שלנו בעצם להניע את המעבר של העולם התחבורה אפקטיבית, ירוקה ויעילה, ובעצם תשרת את כלל האוכלוסייה. היום אנחנו מגייסים עשרות אנשים, חופשים הרבה מאוד מהנדסים, גם בתחום של הפיתוח, אלגוריתמאים, בתחום של אופטימיזציה, בתחום של בינה מלאכותית, גם מפתחי פול סטאק, פרונט אנד ובק אנד. אז אם אתם רוצים באמת לפתור בעיה אמיתית שמפריעה לכל אחד ואחד מאיתנו, בואו תצטרפו אלינו ותעזרו לנו באמת לשנות את התחבורה הציבורית בארץ ובעולם.
חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר של אופטיבס, optibus.com, והשאירו קורות חיים. כך תעזרו להפוך את התחבורה הציבורית לחכמה יותר ו... סליחה רגע. הלו?
דניאל, זה רן. התקשרו מהמשטרה, גררו לך את הרכב מהיילון.
תשמע, יש את הנקודה הכל כך הכאובה הזאת, אולי הדבר היחיד העצוב בכל החיים שלו, או הכי עצוב, זה שאיכשהו סיים את החיים שלו. עשרות רבות של שנים שהוא סבל מחלת פרקינסון, וכמעט ולא רצה להופיע באופן פומבי. זה היה די הגיוני, והוא פה ושם כן דיבר על זה קצת, על המחלה ועל הקשיים שלו איתה, על איך שאלוהים בוחן אותו, כפי שהוא קרא לזה. הסברה הרווחת תמיד, ופה אנחנו לא רופאים, אבל זה שהמכות האדירות שהוא חטף, שדיברת עליהן נגד פורמן ונגד פרייזר, ובעצם כל החיים, כשאתה חוטף כל כך מכות לתוך הראש, זה לא מפתיע במידה מסוימת שאתה ככה מסיים. הוא והחבר'ה שלו תמיד טענו שזה לא נכון, שזה אין קשר בין הדברים. אבל עד כמה לדעתך באמת, לכל הפחות, הוא הקריב חלק גדול מהסיומת שלו בשנים הכל כך יפות.
תראה, זה לא בריא לחטוף כאלה מכות לראש. אם רציתם לנסות את זה בבית, אל תנסו. תראה, היום יש מחקרים הרבה יותר גדולים, בעיקר בפוטבול. זה סיפור מאוד גדול עכשיו בפוטבול, אבל זה דווקא לא לתופעות כמו פרקינסון, אלא
לדיכאון,
תגובות אלימות, שיעור גבוה של התאבדויות ודמנציה.
כן.
עלי לא היה דמנטי. עלי מבחינת היכולות הקוגניטיביות היה ככל שאנחנו יודעים בסדר גמור עד הסוף, ואנשים שפגשו אותו דיברו שהוא היה מצחיק והיה... תראה, אני לא יודע, יכול להיות שאתה רוצה לקחת הסתכלות תיאולוגית, האלים נתנו לבן אדם כל כך הרבה, אז בסוף היה צריך לקחת ממנו, אבל זה נתן לנו רגע אחד שהוא האגדה של עלי, וזה כמובן אטלנטה ב-96, כן? הרגע שהוא מופיע באטלנטה, כן? בג'ורג'יה, בדרום העמוק, הכי עמוק, מופיע האיש הזה וכל העולם ובראשו ארצות הברית רואה בו את הסמל של כל מה שגדול ויפה בספורט האמריקאי באולימפיאדה שנערכת בארצות הברית, והוא עומד שם ורועד ולא לא יכול לדבר ובקושי יכול להדליק את הלפיד. אבל אתה יודע, אני בטוח שהחיים היו קשים, אבל האגדה שלה לי זה משלים אותה באופן מאוד יפה.
בשנת 66, כשעלי הוא אלוף העולם ודמות מוכרת בכל העולם, הוא קיבל את הצו שהורה לו לטוס לווייטנאם, לתרום את חלקו במלחמה הנוראית שהתחוללה שם. למוחמד עלי היו כמובן תוכניות אחרות. לא רק שהוא לא התכוון לכבד את הצו הזה, גם כשהבהירו לו שהוא לא יצטרך ממש להילחם ואפשר להתגמש בדרישות ממנו. הוא החליט שהוא יוצא למסע בין הקמפוסים הגדולים באמריקה, ואומר לכל מי שרק רוצה לשמוע את כל מה שהוא חושב על המלחמה הזאת. אנחנו לא צריכים להשתתף במלחמות שלוקחות את החיים של אנשים חפים מפשע, הוא אמר באוניברסיטת הרווארד לקהל משולהב. אין לי שום בעיה עם שום וייט קונג. אף אחד מהם לא קרא לי ניגר. האויב שלי הם האנשים הלבנים. לא וייט קונג ולא הסינים או היפנים. לא, אני לא אטוס 10,000 מייל, רק כדי להנציח את השליטה של בעלי העבדים הלבנים על האנשים הקיים של העולם. אנחנו מאמינים שהמדינה לא יכולה לכפות עלינו להילחם במלחמות האלה, אלא אם אמריקה תיתן לנו את הזכויות שלנו, כדי שיהיה לנו משהו להילחם עבורו. עלי יוציא מהכיס את העיתון מוחמד מדבר ואמר, זה המנהיג שלי, זה האיש שאחריו אלך עד מותי.
You my enemy, my enemy is a white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home.
הממסד היה בשוק מהחוצפה ומהרטוריקה המסוכנת. אלוף העולם נלקח למשפט שבו נגזרו עליו 5 שנות מאסר. הוא כמובן לא ריצה מאסר מעולם, העונש הזה הומר בכנס של $10,000, אבל חשוב יותר מהכנס, כל תאריו של עלי נשללו ממנו, דרכונו נלקח ונאסר עליו להתחרות במשך 3 שנים. מספרים שבתגובה הוא גם זרק את מדליית הזהב שזכה בה באולימפיאדת רומא, למרות שהאמת היא שכנראה הוא פשוט איבד את המדליה. אני אלוף העולם במשקל כבד, אבל יש שכונות שאני לא יכול לחיות בהן, אמר עלי. לתואר הגדול ביותר בעולם הספורט אין שום משמעות, מיסטר, אם אתה לא יכול להיות חופשי.
עופר, הצעד הפוליטי כמובן המזוהה ביותר עם עלי הוא הסירוב להילחם בווייטנאם, צעד שאז נתפס ממש כטירוף בשיא הקריירה, הוא ויתר על המון, אמנם הוא לא נכנס לכלא כמו שאמרת, אבל הוא 3 שנים נשאר מחוץ לזירה, הפסיד גם הרבה כסף. זה היה רגע שהגדיר אותו, אני חושב, כי אם עד אז, כמו שגם אנחנו קצת ככה פיפטנו מקודם, אז יכול להיות שהוא קצת נכנע לאיזה תעמולה וקצת האמין לדברים, פה זה קטע שכולם הבינו, וואו, יש פה איש מאוד חזק עם אידיאולוגיה ועם... הוא מוכן ללכת רחוק בשבילה.
כן, תשמע, המשפט שהוא אמר שאף לוחם וייטקונג לא קרא לי אף פעם ניגר, זה משפט כל כך חזק, זה עוצמה בלתי רגילה, כי זה שם את כל מה שהיה אז על השולחן, וכל מה שיש במידה רבה, וגם במקומות אחרים, יש גם היום. אתה יכול להשליך את זה לאן שאתה רוצה. הדבר הזה נהיה סמל אדיר, והוא נהיה סמל אדיר שההתנגדות למלחמה בווייטנאם זה לא רק של תלמידי קולג' מפונקים שממילא ברחו מהדראפט בצורה כזו או אחרת, ואני לא מדבר על הדראפט של ה-NBA.
אתה לא מדבר על הנשיא הנוכחי או הקודמינו.
כן, או ג'ורג' דאבליו בוש שהיה במשמר הלאומי ואמרו עליו שהוא הגן על טקסס מפני אוקלאומה וכן הלאה. בסוף מי שלחמו בווייטנאם היו מעמדות נמוכים, בוא נגיד את האמת. גם כשהיה אז גיוס חובה, הדראפט הזה שדיברתי עליו.
כולל הבאפלו סולג'ר, זה החיילים השחורים.
כן, אז היו מי שיכול היה להרשות לעצמו, בין אם דרך קולג' ובין אם בבריחה לקנדה ובין אם בפרוטקציה, ברח מווייטנאם. היו אנשים שהייתה להם מסורת צבאית, היו לבנים עניים, והיו השחורים. ואני כמובן מכליל, אבל ההכללה היא די נכונה מבחינה סטטיסטית. וכשאלי עשה את מה שהוא עשה, ושם, שוב, שם את עצמו בפונט לעניין הזה, הוא נתן לגיטימציה אדירה לדבר הזה, ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מה הופך את דעת הקהל האמריקאית ביחס לווייטנאם, אז זה כמובן הכישלון והכישלון המתמשך, וכמובן שקי הגופות שמגיעים הביתה, אבל בסימבוליקה האישית של זה, מעטים עושים כמו מוחמד עלי.
זה קטע שהיה מסוכן כבר לממסד, כי זה משהו אחר שמוחמד עלי הוא עובר להיות מוסלמי, זה לא מעניין את הממסד כל כך יותר מדי, וזה גם משהו אחר שהוא קורא להפרדה בין לבנים לשחורים, אבל פה כשהוא קורא לציבור, הוא מסתובב בקמפוסים וקורא לאנשים לא לטוס לווייטנאם, זה כבר משהו שמכניס אולי יותר חשש.
כן, תראה, במקביל, עלי, אם אני לא טועה, נשלל ממנו הראשון ב-67, אם אני לא טועה, ב-68, בתחילת 68, זה מה שנקרא מתקפת הטט. זה בעצם המהלך המכריע של המלחמה בווייטנאם. אז זה הכל מתחבר יחד למצב שבו נשיא סופר שמרן, כמו ניקסון, שנבחר ב-68 ואחר כך נבחר עוד פעם ב-72, שם את זה כמטרה להוציא את ארצות הברית מווייטנאם. בתוך כל הגל הזה, בלי ספק, זה היה קטליזטור מאוד משמעותי.
יכול להיות שבאמת זה שכל כך הרבה שנים אחר כך המלחמה הזאת כבר נתפסת על ידי רוב האמריקאים היום כטעות קולוסלית, כל כך שונה מאיך שהיא נתפסה בקרב הרוב בזמן שהתרחשה, זה גם מה שעזר לבנות את האגדה של עלי, כי הוא באמת הצעד הפוליטי הכי גדול שלו, הוא בעצם ראה את מה שהרבה אחרים לא תפסו בזמן אמת.
כן, זה היה אז וייטנאם, אי אפשר לתפוס את וייטנאם בהקשר הפנים האמריקאי שלה במנותק מהמאבק הבין דורי והבין גזעי. וייטנאם זה הדור של אלה שמרדו בווייטנאם, זה הילדים של אלה שבשנות ה-50 בנו באמריקה. אתה יודע שבאמריקה בשנות ה-50 הייתה תוכנית טלוויזיה אחת הכי פופולריות שנקרא Father Knows Best, אבא יודע הכי טוב, וזה היה זה. כולם היו מסודרים, מסורקים עם שביל כזה בצד, לבנים כמובן, ואבא היה אבא, האמא היה לה שיער מנופח והיא הייתה בבית במטבח. אגב, התנועה לשחרור האישה אפילו מאחרת בכמה שנים אחרי התנועה לשוויון זכויות, כן. מתחילה לקראת סוף שנות ה-60. זה מרד של דור שלם. אז בתוכו הסיפור השחור הוא חלק ממנו, הוא חלק עצום ממנו, והסיפור של מוחמד עלי גם. אבל זה הכל התחבר יחד, וזה יצר מפץ שבמובן מסוים, כמו שאמרתי קודם, אמריקה מתמודדת עד היום, מפני שזה התחיל את התהליך שבו האמריקאי הלבן, המעמד בינוני, פתאום מתחיל להסתכל, והמדינה הזאת משתנה לו ממול העיניים. ואחד, אתה מסתכל בשורה הראשונה של האנשים שמסמלים את זה, מוחמד עלי עומד.
אז לסיום, עופר שלח, כשאנחנו מדברים על המורשת שלו, מלבד מה שהוא עשה לאגרוף, שלצערנו כבר הרבה מאוד שנים לא חווה אותם, היום זה טיפוסים בלתי נסבלים כמו המייוודר ג'וניור, שאני לא יכול לראות אותו, זה איפה הוא ואיפה עלי, אבל באמת בהקשר הפוליטי, בהקשר של להביע את הדעות, היום לברון ג'יימס שציינת אותו עושה את זה, אבל בסך הכל אני חושב שככל שיש יותר כסף, אתה רואה פחות ספורטאים שמוכנים ללכת בדרך ההיא של ללכת עד הסוף.
זה נכון. מצד שני צריך להגיד, תראה, לברון יש כוח ביד שלעלי לא היה יכול להיות. לברון הוא מיליארדר, לברון הוא מחובר היום למרכזי כוח מסיליקון ואלי ועד מערכות פוליטיות כאלה ואחרות. היום זה לא מופרך שלברון ג'יימס ירוץ לנשיאות ארצות הברית.
זה לא גרם לדונלד טראמפ לזלזל בו, כאילו אחרון באמת הספורטאים שלא מבינים מהחיים.
זה חלק מהמלחמה של דונלד טראמפ. כן. אבל אני אומר, זה לא מופרך היום, כמו שזה לא מופרך שאופר ווינפרי תרוץ לנשיאות בארצות הברית, זה גם לא מופרך שלברון ג'יימס יעשה את זה, ואם לא לברון ג'יימס הזה, אז לברון ג'יימס אחר.
כן.
אז ההיסטוריה לא מתקדמת בקפיצות, היא מתקדמת כנראה בצעדים. אז מאוד קשה להשוות את זה. לא נדרשת היום מלברון הקרבה כמו שנדרשה מעלי, אבל זה לא גורם לי לזלזל במה שהוא וספורטאים אחרים עושים. בלי ספק שתסופר בכל שלב שבו אתה תספר את ההיסטוריה שלא רק המאבק השחור לשוויון זכויות בארצות הברית אלא המאבק לשינוי פניה של אמריקה במוחמד עלי, אתה לא תוכל לספר אותה בלי מוחמד עלי.
חבר הכנסת עופר שלח, תודה רבה שבאת.
לעונג
היה. היה לנו כיף.
לצד הדמות שלו שנתפסת כמאיימת ומפחידה בטח על הזירה, מיליוני המעריצים שפגשו את מוחמד עלי במהלך חייו ראו אדם סבלני ומצחיק, עם לב רחב שאוהב לקבל אהבה ולתת אהבה. סיפור ששמעתי ב-BBC אחרי מותו של עלי. באנגליה היה ילד שקיבל מאביו את השם מוחמד עלי, כמובן מתוך הערצה למתאגרף. יום אחד עלי הגיע לחתום על ספרים ולהיפגש עם קהל בעיר בירמינגהם באנגליה. מוחמד עלי הקטן שהיה אז נער בא לצפות בו, אבל הוא לא הצליח להתקרב וללחוץ יד למושא הערצה. אז לקראת סיום המפגש הוא פשוט קם וצעק לו, סלאם עליכום מוחמד. מוחמד עלי שמע את הנער וניגש אליו. עליכום יא סלאם, הוא ענה לו, איך קוראים לך? מוחמד עלי, ענה הנער. You're kidding me, אמר מוחמד, תוכיח לי את זה. מוחמד עלי הנער הוציא מארנק כרטיס שבו באמת הופיע השם שלו, מוחמד עלי. מוחמד התלהב בטירוף, הוא צעק לכל האנשים, הנה אלוף העולם, הנה הגדול בכל הזמנים, זה הוא, זה הוא, כשהוא מצביע על הנער. אני רק הזיוף. כמה עצוב ששנים ארוכות לפני מותו, מוחמד עלי לא יכל או לא רצה לפגוש יותר אנשים ומעריצים. הוא סבל קשות ממחלת הפרקינסון, וכמעט שלא הופיע פומבית. כשמוחמד עלי מת ביוני 2016, נשיא ארצות הברית ברק אובמה ספד לו. הוא העלה תמונה של עלי בניצחון נגד סוני ליסטון וכתב, He shook up the world, and the world's better for it. Rest in peace, champ. לחשוב שאז בשנות ה-60 נשיא ארצות הברית היה מתבטא בצורה כזאת בעד מוחמד עלי, האיש שתמיד יצא נגד הממסד, נגד המדינה, נגד הצבא, זה מראה יותר מכל כמה העולם שלנו השתנה. הנבל במערכה הראשונה הפך לגיבור במערכה האחרונה. תודה רבה לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה, תודה לרן לוי, תודה לדני תימור, המנהל העסקי של רשת עושים היסטוריה. תומר פדלון יחזור אלינו עם הפינה ההיסטורית בפוד הבא. אתם מוזמנים לכתוב לי מה חשבתם למייל שלי, ben-m, במילה אחת, at ch2news.tv. ben-m, כמו מיטלמן, at ch2news.tv. מוזמנים גם להציע ולכתוב עוד סיפורים שלכם או זיכרונות שלכם ממוחמד עלי. אני אשמח להמשיך להתייחס לזה גם בפרקים הבאים, ואתם כמובן מוזמנים להציע הצעות לתוכניות ולפינות של תומר פדלון. אני רוצה לציין שבמהלך התחקיר לפוד הזה קראתי כמה פעמים את הספר המדהים של דיוויד רמניק, King of the World, מלך העולם, ספר שניתן להשיג גם בתרגום לעברית, תרגום מצוין של ירון בן עמי. שלא תגידו שאתם לא מקבלים גם המלצות קריאה בפודקאסט הזה, קיבלתם כבר המלצה על הספר פחות משעתיים, על הניסיון האולטימטיבי לשבור את קיר השעתיים בריצת המרתון, ועכשיו גם הספר הזה מומלץ בחום, King of the World. אני בן מיטלמן, המון תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא של עושים ספורטקאסט. Wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I'll jam off your head. He moves like a black Superman and calls to the other guy. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.